שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום מיכאל לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
והיום במסגרת החיים החדשים נרצה להתבונן על תופעה יהודית שמתרחשת כאן בארץ, הקיבוצים. ננסה להבין הקיבוץ מאז ועד היום עם המון המון שאלות והמון נושאים מרתקים שעולים מתוך ההוויה הקיבוצית ומשליחים על החיים של כולנו בכלל כחברה ישראלית. תהיו איתנו, יהיה מרתק אני מקווה. טל, בואי תפתחי.
אין ספק, התופעה הקיבוצית היא תופעה מדהימה ייחודית לארץ ישראל, היא לא קיימת באף מקום אחר. אני באופן אישי גדלתי והשתתפתי בתנועת השומר הצעיר, וככה ינקתי את הערכים הסוציאליסטיים, השיתופיים, אמנם הייתי בכן עירוני, אבל בהחלט נחשפתי לתנועה הזאת שהיא מדברת על מנהיגות צעירה מאוד ערכית. בקרוב אני אנסה לבן זוגי שהוא בעצמו חבר קיבוץ שגדל בקיבוץ, ודרכו אני מאוד נחשפתי לחיי הקיבוץ של היום, ומאוד התרשמתי מהקהילתיות, מהיחס שעדיין הוא אחר מיחס של אנשים שגרים בעיר, החביבות, הקשר, הספונטניות שאפשר לבוא ולהיכנס לקפה, ושעדיין יש את זה בקיבוץ, לפחות בחלק מהקיבוצים. ומשיחות שלי עם אנשים הרגשתי שבאמת יש שם משהו טוב, משהו אחר. ומשהו שאני באופן אישי הייתי רוצה לשוחח עליו, להבין אותו יותר, איך הוא נבנה, למה דווקא אצלנו בארץ ישראל, ומה העתיד שלו במדינה שלנו. במיוחד שאנחנו רואים כאלה תהליכים של שינוי רחבים שקורים במדינה לכיוונים של יותר ויותר אינדיבידואליזם, יותר ויותר קפיטליזם, יש לומר, שמשפיעים גם על החיים בקיבוץ. ויש היום תחושה שאם לא נשמור על זה, אם לא נחזק את הערכים השיתופיים יותר, הם ילכו ויובדו. ואם נספר קצת על איך כל הדבר הזה התחיל, אז אנחנו יודעים שבערך בתחילת המאה הקודמת, היו הרבה פרעות, אנטישמיות באירופה, התחילו להגיע לארץ קבוצות של צעירים, שרצו לבנות את ארץ ישראל, האמינו מאוד בערך העבודה, עבודת האדמה, והתחילו לבנות מה שאז נקרא קבוצה, לא קיבוץ, רק בשנות ה-20 זה הפך להיות מושג הקיבוץ. והקבוצה הראשונה הייתה קבוצת דגניה, ליד הכינרת שהוקמה, וחבר'ה צעירים, פשוטים, ללא השכלה מתקדמת שבאו, ומאוד האמינו ברעיון השיתופי, שזה אומר שכולם מקבלים שכר שווה, כולם עובדים, כל אחד מה שנקרא לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו, ומאוד החזיקו ברעיון הזה, למרות שהיו כל מיני קולות מסביב שאמרו שזה לא לפי טבע האדם ושזה לא יחזיק, אבל אותן קבוצות מאוד החזיקו בערכים, הם נלחמו מאוד קשה, ייבשו ביצות, באמת אנשים מאוד מאוד מרשימים. לאחרונה יצא לי לבקר בבית הקברות בכינרת שם, יש שם את קבר רחל המשוררת והרבה מהמייסדים, ובאמת נתקפתי באיזושהי תחושת נוסטלגיה כזאת, וחשבתי על אנשים האלה הצעירים שהקימו את המדינה, בכלל התנועה הקיבוצית מאוד השתתפה בצבא, במוסדות ההגנה, במוסדות השלטון שהיו ממש הבסיס להקמת המדינה הציונית. עכשיו, עד שנת 1949 בערך הקיבוצים מאוד שגשגו וגדלו והפכו להיות כ-8% מהאוכלוסייה בישראל. ומה שגם אפשר לומר שמאוד החזיק את הקיבוצים אז זה באמת המציאות הקשה, שגם מבחינה ביטחונית, גם לפני קום המדינה בעיקר, וגם מבחינה כלכלית, שבעצם יצרה תנאים שגרמו לצורה השיתופית להיות מאוד כדאית. וכמובן המטרה הגדולה החשובה של הקמת המדינה. ברגע שהדברים האלה התחילו להתפוגג, אז גם הקיבוצים התחילו לחוות קשיים. עד שנות ה-80 בערך יותר ויותר אנשים התחילו לעזוב. בשנות ה-80 הגיע איזשהו משבר כלכלי מאוד גדול, ולמעשה אפשר לומר שהרעיון הקיבוצי חווה איזשהו משבר. גם הערכים הקפיטליסטיים בחברה מסביב, כמו שאמרנו, התחילו לחדור לתוך הקיבוץ עם הטלוויזיות והחשיפה. והיום אנחנו מדברים על מצב שרק רבע מהקיבוצים הם עדיין שיתופיים, והרוב הגדול של הקיבוצים עוברים תהליכים שונים של הפרטה ושל שינוי. אז זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל בעיקר הייתי רוצה קודם כל לדבר על עצם התופעה הזאת, הרעיון השיתופי שצמח דווקא כאן בארץ ישראל, דווקא מתוך האנשים הצעירים שרצו לקדם את העתיד של העם היהודי. איך אתה רואה את הרעיון הזה?
קודם כל צריכים להבין מאיפה זה בא. זה לא בא מהחיים טובים. זה בא מזה שיהודים ברוסיה, בעיקר זה היה בדרום רוסיה, באוקראינה, היו חיים בצורה מאוד קשה. זה מקומות קטנים, ללא עבודה, אי אפשר לצאת מהמקום, זה מין גטו כזה, שזה לא גטו ממש, אבל אתה לא יכול סתם לעבור לעיר ושם לגור, אין דבר כזה, אתה קשור למקום שלך ובו אתה חייב לחיות, עוני, אם ישנה עבודה, עבודה קשה, תמורת ממש פרוטות, ועוד ועוד ועוד. היו תופעות מאוד קשות עם שנאה מאלה שסובבים, היו סובבים אותם. ולכן בא קמה התנועה הזאת של בילו ועוד, תלוי על איזה תקופה אנחנו מדברים. אבל אם אנחנו מדברים על סוף מאה ה-19, שזה בעצם תחילת התנועה, אז הם באו מתוך אי אפשר להתפתח, אי אפשר להחליף מקום מגורים, אי אפשר לעסוק במשהו אחר חוץ מלהיות סגורים באיזה מקומות, ולכן הם קמו ובאו לכאן. החוסר תקווה להישאר שם ולהשיג משהו, בכל זאת, האנשים חיים ורצון שלהם משתנה. הם כבר לא יכולים להישאר באותו מקום ולא לממש את עצמם. כבר הגיע הזמן של ההתפתחות, התפתחות הכללית. המהפכות, העולם כולו עובר לצורה יותר דמוקרטית, וברוסיה זה עדיין לא. זאת אומרת, לא הייתה להם שום הזדמנות לעשות משהו חוץ מלצאת משם ולהגיע לארץ ישראל. והגיעו לכאן ועשו קיבוצים, לא, היו גם כן החיים, אבל הגיעו לכאן ועשו קיבוצים מכמה סיבות, שמתוך חוסר אמצעים. כשהם היו יחד, אז קיבלו עזרה, גם כן מהעשירים, מאירופאים ומאמריקאים, שהיו מחזיקים אותם, מפני שהם רצו לבנות משהו, זה לא אדם פרטי, אלא גוף, זה דבר אחד. ודבר שני, שהיו בכל זאת להם אידיאלים, שאז התפתחו מהמרקס והרצל, ואז כל ה... סביב זה היו הרבה תיאוריות ופילוסופיה שלמה, איך לעשות. בהתפתחות הכללית, באותו הדור, קמו הרבה אנשים שרוח הקיבוצי, זאת אומרת, השיתופי הייתי אומר, הייתה בוערת בהם. וכך לכן הם בנו. בזמן שהם בנו את החיים שלהם וסביבם הייתה שממה, קשה מאוד לשרוד אחרת, אלא רק יחד, אז זה היה מצליח. הם השקיעו הרבה, הם באמת עבדו מאוד קשה. גם כן יבוש הביצות חום כבד, והם בנו ממש מאפס, אין מה לדבר. מבחינת ההשקעה הם השקיעו הרבה מאוד, והגיעו לתוצאות טובות. ובאמת מדינה בשנים ההם הייתה חייבת, ממש חייבת להם הרבה, כי הם עשו איזה, הם הביאו את ה... חלק שלהם בהקמת המדינה. אבל הבעיה היא שעם כל האידיאלים שלהם, ועד כמה שהם רצו להעביר את זה לדור הצעיר, הדור הצעיר כבר חשב אחרת, לצורה יותר אינדיבידואליסטית, קפיטליסטית, אגואיסטית, לכיוון, וזה לאט לאט, זה משך כמה דורות. כי סך הכל, אם הקיבוצים הם התחילו עוד במאה ה-19, עד שהם התחילו להגיע למשבר האמיתי, זה כבר היה אמצע שנות המאה ה-20. ואפילו יותר מזה. הם, עד ש... בוא נגיד כך, האדם הוא מתפתח מתוך הרצון אגואיסטי שלו, מתוך רצון לקבל. הרצון לקבל הנאה ותענוג. זה הטבע שלנו. ועם כל האידיאלים הטובים שהיו שם, גם כן האידיאלים האלו, הם היו בנויים על פני אותו הרצון ליהנות מהחיים בצורה הטובה ביותר. ואז היה מובן להם שיחד זה טוב. גם כן מזה שיחד, שקרובים כולם, שהכל שיתופי, שהכל זה תמיכה הדדית, חיבור. אנחנו, הרבה דברים שהם ממש גודלים מתוך האגו, אנחנו מתחילים לחשוב שזה לא שייך לאגו שלנו, שזה שייך לאיזה אידיאל שהוא גבוה, שזה מגיע לנו מאיזשהו אולי התעלות נפשית שהיא שייכת לדרגת האדם, שזה התרמה, שזה...
תרומה.
תרומה, כן, של האדם למדינה ולחברה שלו. אפילו שטוב למות ביד ארצנו וכן הלאה, אבל כל הדברים האלה הם בכל זאת בנויים רק על החומר שלנו הפשוט, שזה רצון ליהנות. ולכן אין כאן יותר מהחשבון מה כדאי יותר ומה כדאי פחות. ושמדור לדור הרצון שלנו הוא משתנה, גם בצורה כמותית והכי שחשוב בצורה איכותית, אז כשקם דור חדש, הוא כבר לא היה עם אותם אידיאלים, הוא לא הגיע מארצות האלו ששם היו מדכים אותם, רוסיה, אוקראינה וכן הלאה, שהיו שם חיים מאוד קשים. כן? לא ברחו מהפוגרומים ולא זה, אלה הגיעו, אלה גדלו כאן, נולדו כאן, דור הצעיר ראה עבודה קשה ולא השווה אותה עם מה שהיה שם מחוץ לארץ ולא עבר אותם החלטות שצריכים לבוא לארץ ישראל עם אידיאלים כאלו, אז וראה שבחוץ בינתיים מתארגנים חיים האחרים יותר טובים, כן? למרות שהיה כאן שלטון טורקי, שלטון אנגלי, אבל בכל זאת, אנשים הסתדרו יחסית יותר טוב מה שבקיבוץ, העיקר יותר חופשי, וזה שהיה ממש מושך אותם, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא חייב לאף אחד, אתה לא חייב לקום מתי שאומרים לך, וללכת והכל. אמנם שיש לך הכל, אבל זה לא שלך. והם התחילו להעדיף את ה... כבר... כיוון קפיטליסטי. והיו מתנתקים מהקיבוץ, זאת אומרת, לא הצליחו להעביר אותה הערכה של החיים השותפיים, אותם אידיאלים, לדור הצעיר. ולא שזה אשמתם, אלא פשוט עם רצון שבתוך הדור הצעיר הוא שנולדים, הילדים הם לא נולדים עם אותם האידיאלים כמו שהיו אצל האבות. ואז אין מה לעשות. במה שהם כן עשו טעות שהיו יכולים אולי לשרוד בצורה יותר טובה, אם היו עושים הפצת הרעיון הקיבוצי בעיר, מה שנקרא, מחוץ לקיבוץ, והיו מאפשרים לילדים שלהם לצאת חופשי, אתה רוצה לצאת, בבקשה. אבל אתה יוצא, אתה לא חוזר. אתה לא חוזר, זהו. כמו כל אחד אחר, לא בגלל שכאן ההורים שלך ונולדת בקיבוץ, יש לך פריבילגיות מיוחדות, כן? יש לך זכויות למיניהם? אין. אם הם היו מאפשרים את הדיפוזיה הזאת, המעבר מקיבוץ החוצה, אבל גם כן מהחוצה לאנשים שהיו נמצאים עם אידיאלים כאלו פנימה, אז היו, אני חושב שעוד יכולים לשרוד, לא הרבה זמן אולי, אבל בכל זאת עם רוח חדשה היו בכל זאת עושים זאת. אני חושב שהבעיה שלהם שהיו, שאומנם שהם היו שיתופיים, אבל שיתוף היה מאוד, מאוד אגואיסטי. היו סוגרים את עצמם בפנים, לא היו נותנים לאף אחד להיכנס, ואם כן, אז זה ממש בצורה מאוד קשה. קיבוצניקי, מה שמעניין, יש בהם שני תכונות מנוגדות, כאילו. הם מאוד מאוד רוצים קיבוץ, חיבור, אבל סגור בתוכם, ולא נפתחים כלפי חוץ. וזה מהחיים קשים, וזה כבר עבר מתוך הרבה ספקות, פחדים, מתוך חשדנות כלפי חוץ וכן הלאה, רצון להגן על עצמם. לא שחס שלום, אני מאשים אותם במשהו, אבל הם אנשים עם אופי קשה, אומנם שזה אופי שיתופי. וזה, אנחנו רואים שזה יחד, כך זה נמצא בהם. וכל הבעיה, אני חושב שבכל זאת, הם חשבו שרעיון הקיבוצי אפשר להעביר מאב לבן. זאת אומרת, הם לא הבינו שהדבר הזה הוא לא עובר, תורה לא עוברת בירושה.
כן, אני קראתי שבאמת הנושא של הילדים, עוד בהתחלה, ברוב הקיבוצים, הוא זה שיצר איזושהי התפכחות. כי כשהם ראו את הילדים רבים אחד עם השני בלול, וכל אחד על הצעצוע שלו, ומקים אחד השני, כאילו, לפי מה שקראתי, התמלאו איזושהי חרדה, שלמרות הקהילתיות והניסיון לחנך לזה, הילדים לא...
הטבע האדם, יצר האדם רע מנעורף, אין מה לעשות. הם לא, הם ניגשו לאדם בצורה כמו שאני מכיר, אחר כך מרוסיה הסוציאליסטית, שגם כן חשבו שעל ידי החינוך אפשר להפוך את הטבע האדם.
זאת אומרת שהטענות של הקפיטליזם שאמר אתם עושים משהו שהוא מנוגד לטבע האדם, הם היו טענות נכונות.
ודאי, ודאי. לכן קפיטליזם שרד עד שגם הוא הגיע לסיום, כמו כל דבר שבעולם. אבל קפיטליזם הוא הלך עם אותו הטבע, שבאותו זמן פרץ מתוך האדם, התגלה. שזה כוח האגואיסטי הפשוט, הישר, הגלוי שאני משתמש בו, ודאי שבאיזשהו מסגרת, כל אחד ואחד לפי החוקים, אבל היה אפשר. זאת אומרת, הם לא לקחו בחשבון שהילדים שלהם לגמרי לא נולדים מוכנים כאלו עם עם האידיאלים הקיבוציים, ולחנך לזה אי אפשר. לחנך לזה אי אפשר. אם בינתיים, כי מדור לדור יש קפיצה גדולה בשינוי בטבע האדם, זאת אומרת באגו שלו, כי זה הטבע האדם, גם בכמות וגם באיכות, ומה שהם חשבו ומה שהם עשו לילדים, זה כבר לגמרי לא... זה מה שהיה טוב להם, לילדים, זה כבר לא פעל. זה לא היה מספיק. וכל השיטה היא לאט לאט, היא כאילו נגמרה. מיצה את עצמה. היה קשה את זה לקבל. מדינה החזיקה אותם הרבה, הם נכנסו לחובות גדולות, כן, חובות גדולים, ואני לא יודע איך, אבל בוא נגיד כך, שהשנים האחרונות של הקיבוצים, ככה, בשנות ה-70, 80, הם היו חיים בהרבה על חשבון המדינה. וגם כן, זה גרם לאיזה התנגשות ב- בינם ובין האווירה הכללית שהייתה בישראל. אני זוכר שגיליתי את זה, היה לי מאוד לא נעים לראות דברים האלו, כי איפה זה שותפיות? השותפיות האגואיסטית מאוד. זאת אומרת, חוץ מהקיבוץ שלנו, לא אכפת שהכל יסרף. כלפי שמירה עצמית. אמנם שהם קיבלו המון הטבות במדינה. מצד אחד, מצד שני, הם אנשים חזקים, הם חיילים חזקים, הם היו ממש ממלאים אז כל השורות האלה של המפקדים בצבא והכל. יש ויש, אין מה לעשות. אבל זה כמו בכל מצב. מה שכן, שהטבע האדם הוא משתנה, האדם הוא חיה שמשתנה מדור לדור, ולכן אין לנו כאן מה לדבר על זה כל כך. בימינו זה כמעט ולא, זה לא מתקיים באותה צורה כמו שאפשר להגיד שזה קיבוץ, זאת אומרת חיבור פנימי, לפי הרצון הפנימי, לפי הנטייה להיות יחד, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה איזה מין שיתוף. יש אפילו קיבוץ עירוני, יש כל מיני צורות כאלו שהם לגמרי, רק כדי להגיע לאיזה הטבות מהמדינה, להקלת איזה חוקים, מיסים וכן הלאה, ואז עושים כאלה צורות שיתופיות. אבל באמת אותו קיבוץ המקורי כבר אין. ושוב, העניין הוא שהאנשים הראשונים הם היו מאוד חזקים. הם היו, אני יודע, נגיד, שהיינו רוצים להיכנס לקיבוץ כשאני הגעתי, זה בשנת 1974, וכשאשתי רואה שהיא הייתה צריכה למסור בן שלנו, בן שנתיים, ולראות אותו פעם ביום שם, חצי שעה או שעה, לא יודע כמה, אז היא לא הסכימה. וכך אנחנו ראינו שנגיד זה היה אחד מה, זאת הבעיה, הייתה אחד מהבעיות העיקריות שהם דרשו ממש, והרבה קיבוצים אז דרשו, שילדים התחנכו יחד לחוט לגמרי מההורים, וזה לא נכון, ממש לא נכון. אנחנו יודעים גם כן לפי המחקרים, עד כמה שזה גורם אחר כך רע לתוך האדם, עד כמה שזה ממש בונה בו העיוות בתוך גישה שלו לחיים. אפילו שתמלו אותו בכל טוב, אבל אם הוא לא מרגיש חום של אמא, שהיא לידו, שהיא דואגת, זה, בכל זאת אנחנו חיות. וזה חייב להיות כמו שזה מהטבע.
אוקיי.
אז להיום זה כבר קיבוץ, הוא לא במשבר, אני חושב שזה לא נכון, אלא זה לא אותו קיבוץ, אלא נשאר השם, אולי זה חלון הרעבה חיצון, אבל בפנים זה ודאי כבר דברים אחרים. והייתי בקשר ובדקתי לו פעם, יכולת גם כן להיכנס לקיבוץ של חברה שלנו, וראיתי שלא קיבלו. אף אחד לא קיבל. אמרו, איפה אתם הייתם לפני 20 שנה, לפני 30 שנה. זהו, זאת אומרת, הם ראו שאנחנו כאילו דינוזאורים, אמנם שאנחנו דווקא סוברים שאנחנו באים החדשים, עם רוח חדשה בזה, שהיא מתבססת על על הכוח מיוחד שאנחנו מוצאים בחיבור שלנו, ואנחנו יכולים על ידי כוח המיוחד הזה להפוך כל אחד לבן קיבוץ. לא לפי מה שהם חשבו קיבוץ, אלא לפי טבע האדם. ככה, אבל רוח היא בכל זאת עד היום במשהו נמצאת במדינה, ובאמת אני מאוד מכבד את התנועה הזאת. אומנם שהיום זה לא לכאן ולא לכאן, לא לכיוון מה שהיה קודם, כי זה כבר הזמן עבר, הכל השתנה, ולא לכיוון החדש שהם רוצים לחדש את עצמם. הם כבר מבינים ויודעים שעד כמה שאפשר הם שורדים בצורה כזאת ולא, אז לאט לאט כאן ופה סימני הפרטה וכבר משנים את הצורה.
אז באמת, אני ממה שראיתי, גם ראיתי את הסרט הקרב האחרון על דגניה, והבמאי של הסרט מתוך המחקר שהוא עשה, הוא כן הרגיש שהקיבוץ צריך להמשיך, אבל במודל אחר. הוא לא יודע איזה, ויש היום איזושהי חזרה לקיבוצים מסיבות כלכליות ואחרות.
כן, בלבד, זה ברור.
כן, וכמו שאמרנו, יש עדיין קיבוצים שיתופיים במידה כזאת או אחרת, 70 קיבוצים שיתופיים בארץ. זאת אומרת שהצורה הזאת עדיין קיימת, ויש את הנושא הזה של הקיבוץ המתחדש, כמו שאת אומר, ונרצה להתייעץ איתך באמת בהמשך על איך באמת לחדש את הקיבוץ בצורה טובה. אבל לפני כן רציתי לשאול על אותם קיבוצים שמתלבטים להפריט, לא להפריט, לאחז עדיין באידיאולוגיה הישנה. הסרט על דגניה מדבר קצת על התהליך שקרה שם. יש עוד אנשים שמנסים איכשהו לשמר את הדבר הזה. אז, ולצידם אנשים אחרים שהם לאו דווקא ילדים, יכול להיות שאנשים מבוגרים, אבל שמשום גם אצלם הרצון השתנה והם כבר רוצים משהו אחר. מה היית אומר לנו שאנחנו נאמר, נמצאים עכשיו באיזשהו שלב כזה שצריכים להחליט, או שאנחנו מאפשרים לשינוי הזה לקרות והופכים להיות יישוב קהילתי לכל דבר, או שבכל זאת לנסות להחזיק בערכים של פעם?
זה, אני לא רואה בשום הזדמנויות מה שאת כאילו מעבירה לי, לי ש, 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 שיכול להתקיים, שהמצב יכול להתקיים. קודם כל, אדם תמיד עושה מתוך מה שהוא מגלה את המצב הרע שלא יכול להישאר במצב הנוכחי. הוא מגלה שאני לא יכול להיות יותר כך, חייב להשתנות, אני חייב לעשות את הסביבה שלי קרובה, יותר רחוקה, כל מה ששייך לי, שזה יהיה מחובר בצורה אחרת מקודם, לפי מה שאני השתניתי. אני רואה עכשיו זה רק, במקום שראיתי זה, זה טוב, וכולי, הם לא מסוגלים להיות יותר לפי מסגרת הקודמת. ולכן אני לא חושב שכל ה... הם כולם נמצאים עכשיו כמו אדם שמסיים את החיים שלו.
מה זאת אומרת?
גוססים.
האידיאליסטים?
כן, זה ברור. וגם כן, אני לא חושב שיעזור להם במשהו לשמור את הדברים. הם רק יכולים, מתוך הנטיות האגואיסטיות, להפוך את עצמם למה שלפי חוקי המדינה כדאי להם לעשות, כדי להרוויח מזה כמה שיותר. כך שיהיה להם הקלה במיסים, בכל מיני דברים. יש להם אדמות הרבה, שזה היום הרבה כסף. כן? זה הם יכולים להרשות לעצמם לבנות שם כל, כל מה שהם ירצו, מה שהם כן בעיר, אין דבר כזה. זאת אומרת, הם יכולים, ודאי שהם השתמשו בזה נכון, בצורה אגואיסטית. זאת אומרת, זה לא קיבוץ ואין מה לדבר על זה. זה כבר הלך, אני לא מציע להם שום דבר, אני גם כן לא חושב שאפשר להציע להם משהו. הם צריכים, הם עדיין נמצאים באיזה גם כן חלום, אני מדבר על קיבוצים, כן? שהם יכולים להצליח בכל מיני צורות אחרות. הם עוד לא חיו את החיים קפיטליסטיים, ככה טוב כדי להגיע למשבר שאפשר, אז יהיה לדבר איתם על השיתוף לפי החוקי הטבע, ולא לפי האידיאולוגיות מרקסיסטיות שהיו להם שם מקודם.
הזמן שלנו לצערנו תם, על שיתוף לפי חוקי הטבע, על זה נרצה לדבר בשיחות הבאות. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבא שיהיה לכם כל טוב, חיים חדשים.